הם נמצאים במעשה מבין המלך ובין שמחה שהתחלפו, אז עכשיו אחרי שהוא רודף אחרי הבהמות, בין המלך האמת, והוא מגיע לעובי היער, בבוקר הסתכל וראה והנה הבהמות עומדים סמוכים אצלו, וירד מן האילן, הוא בלילה לן על האילן, והלך לתופסם, וברכו לאלן, והלך אחריהם יותר וברכו יותר, והיו הבהמות מוצאים שם איזה עשבים, ועמדו לראות ולאכול. והיה הולך לתופסם וברכו, וכן היה הולך אחריהם והם בורחים. הולך אחריהם והם בורחים, עד שבא בתוך עובי היער מאוד, שהיה שם חיות שאינם מתייראים מאדם כלל. כי הם רחוקים מן היישוב, ושוב נעשה לילה. ושמע כל נעמת החיות ונתיירא מאוד. ביער והנה עומד שם אילן גדול מאוד מאוד, ועלה על אותו אילן, בבואו על האילן, ויער והנה שוכב שם בן אדם, שמתיירא. אך אף על פי כן היה לו לנחמה, מאחר שמצא כאן בן אדם, מי זה היה האדם הזה? במשך אנחנו נראה שזה היה בן השפחה. ושאלו זה את זה, מי אתה? בן אדם. מי אתה? בן אדם. מאין באת לכאן? ואולי רצינו לספר מה שעבר עליו. והשיב לו על ידי הבהמות, שהייתי רואה בהמות וטעו שתי הבהמות לכאן, ועל ידי זה באתי לכאן כנר. ושאלו את האדם שמצא שם על האילן, מאין באת אתה לכאן? השיב לו, אני באתי לכאן על ידי הסוס. שהייתי רוכב על הסוס ועמדתי לחוש, והלך הסוס וטעה בתוך היער. והייתי רודף אחר לתופסו, והוא ברח יותר, עד שבאתי לכאן, והם התחברו שם יחד, שיהיה להם צוות אחד, ודיברו ביניהם שאפילו כשיבואו ליישוב, יהיו גם כאן ביחד בצוות אחד. ולנו שם שניהם, ושמעו כל נהמת החיות, שהומים ושואגים מאוד. טוב, קודם כל אנחנו רואים פה, שהוא מגיע עכשיו למקום ביער, ששם בני אדם כבר לא נמצאים. פה בעצם מתחיל הבירור, הרי כל הסיפור הזה שלנו, מעשה בין המלך ובין השפחה שהתחלפו, זה בעצם לברר את נקודת הבן המלך שאצלנו. מה זאת אומרת? שהיהודי זוכה להגיע לידיעה הוודאית הזאת שהוא בן של מלך מלכי המלכים. או במילים קצת יותר נבהר את זה יותר, שהוא זוכה להכיר בזה שהוא חלק אלוקים ממעלה. שמה זה בן בעצם? חלק מאבא שלו. איך אמרו חז"ל? ברא קראה דאבוע. הבן הוא כמו רגל אביו. כן? טוב. כל זמן שהיהודי עוד לא מודע לזה, זה שורש כל הגלות, זה שורש כל התאוות, זה שורש כל הבלבול, זה מזה שהוא לא ברור לו שהוא בן מלך. זה לא ברור. וגם אם יש לו צד כזה, אבל זה עדיין נתון בספק. שזה בעצם מה שקרה פה עד עכשיו, כמו שאנחנו רואים, כל הסיפור הוא בעצם לברר את הנקודה הזאת. דיברנו על כך שבן המלך זה מסמל את הנשמה. זה מסמל את החלק אלוקי ממה שבאנו. זה מסמל את הצדיק האמת, שהוא המלך, שבעצם בזה שאנחנו נזכה לבירור הזה מי הוא מלך המשיח, מי הוא המלך האמיתי, כן? ואז יקוים על כיסאו לא יושב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כמו שאנחנו מבקשים בתפילה, וכל האלו שיושבים על כיסא המלך שבעצם הם, כן? שהם בין השפחה, הם צריכים לשרת אותו, הם יגיעו למעמד האמיתי שלהם. כל זה בעצם, כל זה תיקון העולם. אז תיקון העולם תלוי זה בזה. בזה שאנחנו מבררים מי זה הצדיק האמת, גם מתברר אצלנו שאנחנו חלק אלוקים ממעלה. דיברנו על זה כבר כמה פעמים, שעניין של רבנו, זה, לכן הוא קורא לחסידות ברסלב. ברסלב, זה רבנו אמר על שם, והסירותי לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. אומר המדרש, אל תקרי לב בשר, אלא לב בוסר. לב בוסר, זה ממש אותיות, ברסלב. ומה זה לב בוסר? מה פירוש המושג לב בוסר? שכל אחד יהיה בוסר בחלקו של חברו. בוסר פירושו ממאס. זאת אומרת, כל יהודי יהיה כל כך מחובר לנשמה שלו, וכל כך מחובר לנקודת צדקות שיש בתוכו, שהוא בכלל, לא רק שהוא לא יהיה קנה בחבר שלו, כן? זה בכלל לא... הוא ממאס בזה, הוא ימאס בזה. הוא יגיש טוב, שוב, למאס בזה זה לא אומר שהוא יזלזל באחר, חלילה. כן?
יפרגן, לא?
מה?
יפרגן אולי.
זה לא
כי
הוא
יבין
את זה.
לא, זה לא סותר את ה... שוב.
זה הוא וזה אני?
זה לא סותר את הפרגון. אני מפרגן, אני שמח. שוב, זה שאדם לא מפרגן כי הוא מרגיש דפוק. אז איך אני ארגיש שווה? אני אדרוך על אחרים. אני אדרוך על אחרים, אני אשפיל אותם.
זה מגביא אותי.
ואז אני אגביא את עצמי אוטומטית. אבל אם אני באמת מחובר טוב עם עצמי, אני לא צריך לדרוך על אף אחד. זה שאנשים דורכים על אחרים, זה פועל יוצא מזה שהוא באמת לא מחובר עם עצמו. אם הוא היה מחובר טוב עם עצמו, שמח בחלק שלו, שמח בחלקו, מאמין בעצמו, מה זה מאמין בעצמו? מאמין שהוא חלק אלוקי ממעל, שהוא חלק מהקדוש ברוך הוא. כן? ומבין שמבחינתו אין יותר טוב מזה. כן?
אבל גם לא חושב שהוא מעל אחרים, זה הוא בענבה.
כי הוא גם מאמין שגם בחבר שלו יש חלק שלא אין אותו. זה מה ש... זה היסוד בברסלב. שמה? לך יש חלק מיוחד, ואין זה באף אחד בעולם. וליהודי השני יש חלק אחר, ואין זה לאף אחד בעולם. והחלק שלי, טוב לי איתו, חבל על הזמן. הכי טוב שבעולם. אז שוב, אני לא אדרוך עליו, אני גם לא אזלזל בו. כמו שאמרו חזר, אל תיבז לכל אדם.
נהפוך, אתה צריך גם את החלק שלו.
נכון.
הוא משלים.
אני צריך, זה פאזל, מה שנקרא, כן? אני צריך להשלים, אבל אני נשאר אני. זה לא להשלים ולחכות אותו. כי שוב, למה אני מחכה אחרים? כי אני מרגיש שאני לא שווה. אני לא שווה, ואני רואה את זה, וואי, איך הוא מצליח, מה הוא עושה? בוא נעשה אחריו. זה הצליח, מה הוא עושה? יואו, בוא ננסה, נחכה אותו. ממה זה בא? מזה שהוא לא מחובר עם עצמו. כי אם האדם באמת מחובר עם עצמו, מחובר עם הבן המלך שבתוכו, הוא יודע בוודאות, כל הסיפור שלנו הוא בעצם להגיע לוודאות הזאת, ממילא, אז הוא יכול להיות טוב לו עם עצמו, וזה המושג לב בשר או לב בוסר, מלשון, ממאס, לב ממאס. אני ממאס, ממאס זה לא מזלזל, זה לא צריך דייק, זה ממאס, זאת אומרת, זה לא, תודה, אני לא צריך, טוב לי. טוב לי, לא חסר לי כלום. זה הרגשת מילוי מלאה, אני לא צריך, אני לא מקנה באף אחד, אני גם לא מזלזל באף אחד, כי אם אני, כמו שאמרנו, אני מרגיש שאני שווה, אני לא צריך לדרוך על אף אחד, ואני מעריך את כולם, אבל אני אני.
גן עדן?
אני. גן עדן. שוב פעם.
בתוך הגן עדן ממש.
זה גן עדן עלי אדמות.
כמו שהרבה
נפגע. ממש כך. רוב העולם, עכשיו, כמו שאמרנו, רוב העולם נמצאים בתחרות הזאת, ובקינה הזאת, וזה מרגיש עליונות על השני, וזה מרגיש דפוק, וזה מרגיש ככה, וכן. אז העניין של רבנו זה לא אדמור עם חצר וחסידים, שיש פה אחד מורם מעם, וכולם דפוקים, מה שנקרא, ומנסים לחכות אותו, כן? וכולם מנסים לחכות אותו. כן? אלא, להפך, העניין של רבנו זה שכל יהודי יהיה, אמר, כמוני ממש. אבל, בנקודה שלך, תהיה מיוחד. מה זה כמוני ממש? תמצא את הנקודה, צדקות שלך, בשלמותה. אל תהיה קוף, אל תחפש לחכות מישהו אחר. תהיה אתה, תהיה מרוצה עם עצמך, אבל תמצא את הנקודה של עצמך עם עצמך. כמו שדיברנו על זה הרבה פעמים במעשה עם שהגמרא מספרת שם עם אביי ורבא ואבא ומנה. אביי ורבא היו תלמידי חכמים, גדולי הדור. רוב הגמרא, שמה אביי ורבא. אביי קיבל כל ערב שבת שלום מהשמיים. רבא קיבל כל ערב יום כיפור, פעם בשנה. ואבא מנה שהוא היה יהודי פשוט, שעסק בהקזת דם. כן? שזה הייתה נחשבת אחת המלאכות הבזויות, שבדרך כלל, מי שעסק בהם היה, היו אנשים מושחתים, כן? בדרך כלל. והוא לא רק שזה לא השחית אותו, כן? לא רק שזה לא השחית אותו, הוא היה בעל חסד מופלא, ועשה כל מיני מעשים של חסד וצניעות, שלא כתובים בשום ספר, והוא גם לא ראה אותם אצל אף אחד, קרוב ובדל. הוא פשוט, הלב שלו דחף אותו לעשות את המעשים האלו. והוא זכה כל יום לקבל שלום מן השמיים. והבעיה באמת, שאל למה הוא מקבל כל יום? כל יום הוא מקבל שלום, אני רק פעם בשבוע. אמרו לו, אתה לא יכול לעשות כמעשה. עכשיו, גם אם הוא יבוא ויחכה את אבא ומנה, יכול להיות שאפילו פעם בשבוע הוא לא יקבל. כי אז הפכת להיות קוף. לא את זה ביקשנו ממך. יש לך נקודה שאותה תמצא אותה. עכשיו, בשביל להתחבר לנקודה הזאת, שזה בעצם ברור האמת, בשביל זה אני חייב להיות לגמרי, לגמרי, לבד. שזה סוד העניין של ההתבודדות. פה אנחנו רואים שהוא מגיע לעובי היער, אבל הוא מגיע למקום ששם אין בני אדם. שזה מה שרבנו אמר, שאדם, עיקר המעלה של ההתבודדות זה שהוא עושה אותה מחוץ לעיר, במקום שבני אדם לא דורכים שם. כתוב על משה רבנו שהוא נהג את הצום אחר המדבר. מה זה אחר המדבר? זאת אומרת, במקום שאפילו במדבר שעוברים שם הסוחרים, ועוברים שם זה...
בשיירות.
לא, הוא לקח את הצאן למקום מרוחק מאוד מאוד. למה? כדי לעשות שם התבודדות. כדי להיות שם מחובר. כצאתי את העיר ואפרוס את כפיי, אומר משה רבנו. בתוך העיר, בתוך ההמונה של הבני אדם, קשה מאוד 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 להתחבר לעצמך. למה? כי אנחנו באופן אוטומטי לא מרגישים, או שאנחנו מקנאים בזה, או שאנחנו דוחקים את זה, או שאנחנו דורכים על זה באופן אוטומטי, או מבזים את זה. אז, ואז מה? אנחנו מפסידים את עניין ההתחברות לשמר
שלו. זה לא טבעי.
מה?
זה לא טבעי.
כל הבנה של
רוני,
לא? זה בלגן.
כן, כן. אמרתי, כדי להאזין למוזיקה חרישית, כדי לחבר כלי נגינה, אני חייב שקט. בתוך המולה, בתוך איזה רחוב סואן, בתוך מפעל עם מכונות מרישות, אי אפשר. אני חייב שקט. שזה בעצם מה שקורה כאן. הבהמות מושכות אותו לתוך עובי היער, שזה אמנם האבונות שלו, כמו שאנחנו נראה, מושכים אותו, אבל זה גם, יש פה טובה מסוימת, שהוא מגיע למקום ששם יש לו שקט, ופה הוא מתוודע לבין השפחה. פעם ראשונה בחיים שהם מפגשים. זה המפגש הראשוני שלהם. זה המפגש הראשוני שלהם, ואנחנו נראה בהמשך, בעזרת השם, איך העסק מתחיל להתגלגל לטובה.
לא תחפש את האינדיק?
כן. טוב. עכשיו, ואז הם עולים לאילן שניהם, זאת אומרת הוא עולה לאילן ושם הוא פוגש את בן השפחה, שזה כמו שאמרנו בגדול בן השפחה מסמל את הגוף אצלנו כל פעם, שהוא אמור לשרת את הנשמה, הוא אמור להיות העבד של הנשמה, ולצערנו הרב אצל רוב העולם זה הפוך. הנשמה משרתת את הגוף, כן? תחת עבד כמלוך בשפחה כתראה שגבירתה, כן? הצדיק האמת אמור להוביל את העם, ולצערנו הרב, העסק הוא הפוך, כן? אנחנו מובלים על ידי כל מיני שקרנים למיניהם, שמחפשים כבוד וכסף, כן? וזה שורש הגלות בכל אופן, אבל פה בראש האילן שם הם נפגשים. ראש האילן מרמז על עניין, קודם כל, ראשית ההשתלשלות של הדברים. תוכל ודיברנו זה פעם, כתוב, חייב אם יש לבסומה בפוריה, עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. בשורש, ארור המן וברוך מרדכי זה אחד. לכן, זה לא סתם שזו אותה גימטריה. ארור המן זה גימטריה ברוך מרדכי. למה? כי בשורש זה אחד. למטה, זה מתפצל לשניים. זה נראה, ובפור אפשר לזכות לכזה הערת הדעת, עד שאדם יזכה לעלות בעצם לשורשם של הדברים, ולראות שבאמת אין טוב ורע, וזה הכל באמת לעמיתה, הכל אחדות פשוט, שלמטה זה נראה טוב ורע. אז למעלה, בראש האילן, שם הם נפגשים, ועכשיו, כמו שאנחנו נראה בהמשך, בעזרת השם, פה מתחילה הגאולה של בן המלך האמת. מהמפגש הזה בערך. רבי נתן מסביר בלכות עורלה הלכה ד' הוא מסביר דבר נפלא בעצם מה המשמעות של אילן, כן? ולמה אנחנו עושים את הסוכה, זאת אומרת את הסכך של הסוכה, שזה עיקר הסוכה, זה על שם הסכך, דווקא מהפסולת של הגורן והיקב. כתוב, ברכה לסוכות תעשה לך באוספך, מגורנך או מגבך. מה זה באוספך? כשאדם מסיים לאסוף, אז מה הוא אוסף? אז הוא אוסף עכשיו את הפסולת. כלומר, אם זה גורן, אז הוא אוסף את הקש, כן? אם זה אפשר לעשות סוכה. או מגבך, שהוא אוסף עכשיו את הזמורות, שזה הענפים של הגפן, אחרי שמסיימים את הבציר של הענבים, אז זומרים את הגפן, והענפים האלה משתמשים בהם להסקה וכו', כן, בדרך כלל. אז זה הפסולת של הגורן והיקב, ודווקא, עם זה ניתן לעשות סכך, ואם עכשיו הוא יסחך עם הפרי, אז הסכך הזה הוא פסול. כי הפרי מקבל טומאה. אם אדם במדבר ישים שם ענבים, ישים פירות על הסכך, במקום סכך, זה יהיה פסול. ישים חיטים, אבל... כזו מציאות, כן, זה פוסל. דווקא הפסולת, דווקא דרכה...
מושיק את הגבישת לסוכה.
אנחנו זוכים להשראת השכינה, שזה עניין של הסוכה.
שזה החלק הכי חשוב.
אתה מסביר רבי נתן, שזה בעצם העניין שהקדוש ברוך הוא דן אותנו לכף זכות, בראש השנה ויום הכיפורים, שבעצם ראש השנה ויום הכיפורים, בו הקדוש ברוך הוא דן אותנו, אבל בסוף הוא דן אותנו לכף זכות, ובזה שאנחנו יושבים בסוכה, הוא מגלה שהוא דן אותנו לכף זכות. ואיך הוא דן אותנו לכף זכות? כי הוא יודע את המקום של כל אחד ואחד מאיתנו. לכן אמרו חז"ל, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. והוא יודע שמי גרם לאדם לחטוא, מי גרם לו לחטוא? המקום שלו. המקום שבו הוא נמצא גרם לו לחטוא. כלומר, אם הוא לא היה במקום הזה, הקדוש ברוך הוא יודע שהוא לא היה חוטא. זה שהוא חוטא זה בגלל המקום שלו. כן?
זה
שפולד
באיזשהו מקום
שלו. מה?
בגלל שהוא נולד במקום שהכוונה לדרגה שלו?
זה יכול להיות מקום פיזי, זה יכול להיות כמה משמעויות, ותכף נראה... שבעצם על איזה מקום בעיקר אנחנו מדברים, שאיתו בעצם הקדוש ברוך הוא דן את כולם לכף זכות. אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. חז"ל אמרו, למשל, אנחנו ראינו, דיברנו על זה כבר פעם, שכשמשה רבנו מוכיח אותנו, כן? אז הוא מוכיח אותנו, והוא מזכיר לנו את כל המקומות שחטאנו בהם. כן? במדבר, בערבה, מול סוף, ולבן, וחצרות, ודי זהב וכו'. ואמרו חז"ל, מה זה ודי זהב למשל? על שם די זהב. די זהב זה מלשון די זהב. אמר משה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, נתת להם הרבה זהב, עד שהם אמרו די. הלכו הסוואגים, מסכנו. אתה נתת להם זהב. אמרו חזר, למשל, למה הדבר דומה? לבן שאביו לקח אותו, הרחילהו, השקעו, סך אותו, רחץ אותו, סך אותו, עשה אותו חתיך, כן? ותלה לו כיס על צווארו, מלא מעות, ארנק, מלא כסף, איפה תלה לו? על הצוואר. לא שמנו את זה ככה בתיק, במקום מוסתר, מקום בולט שכולם יגיעו, יש לו הרבה כסף, והושיבו בפתח של זונות. מה יעשה הבן ולא יחטא? איך אומרים לי, את כל התשתית יצרת, מה יעשה הבן ולא יחטא? מה אתה רוצה ממנו מסכן? נתת להם זהב, כל כך הרבה, הלכו הסוואגים. ומה הפלא? לכן משה רבנו מזכיר את כל אותן מקומות. למה הם חטאו במדבר? כי הם היו במדבר. המקום, המדבר, גרם להם לחטוא. למה הם חטאו בלבן? כי המקום גרם להם, והחצרות, המקום גרם להם. עכשיו, מי זה המקום באמת לאמיתה? מי זה המקום?
הקדוש ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא, זה כאן מקומו של עולם. אז כך בעצם, הוא דן אותנו כך זכות. ותכף נראה איך זה קשור לרעיון של אילן. עכשיו, אילן מקבל, הפירות של האילן מקבלים את החיות שלהם דרך מה? דרך השורשים, דרך הגזע, דרך הענפים, דרך השרביטים, דרך כן, ואז זה מועבר וזה נהיה מזה פרי. עכשיו, החיות של האילן מועברת לו דרך הפסולת שלו. כל החיות שלו מועברת דרך הפסולת, וגם האדם כידוע נמשל לאילן. האדם עץ השדה, וגם אגב אילן זה בגימטריה 91, נכון? וזה בגימטריה שם הוויה ואדנות. שם הוויה זה 26, אדנות זה 65, ביחד 91. כלומר, החיבור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שזה הוויה ואדנות, אנחנו השכינה נקראת אדנות, ביחד זה יוצר את המצב הזה של אילן. טוב. ועל כן משחחים פסולת דייקה. כמו שאמרו רבותם זיכרונם לברכה, בפסולת גורן ויקב הכתוב מדבר. בזה מראה לנו השם יתברך שהוא דן אותנו לקו זכות, לפי מקומו של כל אחד. כנל. כי הפסולת של התבועה זה בחינת מקום התבועה. איפה התבועה נמצאת? איפה היא נמצאת? החיטה איפה נמצאת? מה? איפה היא נמצאת? בקשים, הקש, מחזיק אותה. מה זה הקש? שזה פסולת. אז איפה נמצאת התבועה? בתוך פסולת. זה המקום שלה. המקום שלה הוא בפסולת, ועכשיו אני לוקח את המקום של התבועה, ואיתו אני משחח את הסוכה, כן? הענבים, איפה נמצאים? שוב, בפסולת שלהם, שזה הזמורות, כן? הענפים של הגפן, כן? כי הפסולת של התבועה זה בחינת מקום התבועה. למשל, חיטה גדלה מן הארץ, אנו רואים שאין החיטה בעצמה יוצאת קו הידה מן הארץ. החיטה לא יוצאת מהאדמה. מה יוצא מהקודם? קודם יוצא פסולת, רק אחר כך היא יוצאת, כן? הפסולת תמיד קודמת. לכן גם כל הבריאה, יש לנו קודם פסולת, ואחר כך אנחנו מגיעים לאוכל, או קודם חושך, אחר כך אור. ויהי ערב, ויהי בוקר. כל הבריאה בדרך הזאת, שקודם כל אנחנו עוברים את שלב, כן. גם בין המלך ובין השפחה, בין המלך האמת, כדי להגיע לבירור שהוא בין המלך האמת, לפני כן הוא גם כן עובר, ואתה מחליפים אותו, הוא נופל, הוא נופל חזק מאוד, הוא נופל ממש קשה מאוד, ועכשיו הוא ממש מגיע למצבים קשים שהוא מעולם לא היה בהם, ורק כך הוא מתברר, וזה לא הולך בדרך שהטוב מתגלה מיידית.
אז איך זה היה עם אדם ראשון? מה היה המקום שלו?
הוא גם כן, הוא נברא אחרי שכל הבריאה נבראה.
התחילו מהרמשים והכל, כל שלו, זה רק בסוף, בים האחרון, נמרא השיא של הבריאה, שזה האדם. כל זה, אותו, הנה, אותו נכון, אותו צורה. קודם הפסולת, ואחר כך...
להבין מה המקום שגרם לנו לחטוא.
תכף, שנייה, בואו...
לא,
לקשר את זה לעצמנו, כן, כן.
זה מתחיל קודם כל לדברים הפשוטים, וזה עולה עד שמגיע ליום השישי שנברא האדם, שזה...
בגדול זה הגוף של האדם גם. הגוף של האדם, זה בין השפחה. זה גם במקום, ותכף נראה, תכף.
זה גם סולד, ואז הוא נפח נשאר,
נשאר
פה, כן. שזה
העיקר. אז אנחנו רואים, אז זה בכלל מקום הצבועה, למשל חיטה גדולה מהארץ, אנחנו רואים שזה חיטה בעצמה יוצאת מהקו, הייתה מן הארץ. אך בתחילה יוצא הקש והשיבולת, שהוא פסולת הצבועה, ומן הקש יוצא החיטה. וכל החיות וניקת החיטה, הוא דרך השיבולת והקש. וכן פירות הגדלים על האילן. שאין יוצא מן הקרקע, כי עם העץ של האילן, שהוא עץ גמור, וממנו יוצאים ענפים, וענפים שרביטים ועלים, שהם גם כן עץ ופסולת גמור, ומהם די כגדל הפרי וכל ניקתו וחיותו, דרך השרביטים והענבים באילן שהם עץ גמור, נמצא שכל מקום הפרי וחיותו וגידולו הוא דרך הפסולת. וכן האדם, האדם, שוב, ממשל אילן, נוצר מטיפה סרוחה, וגדל במי אימו, ויונק כל חיותו דרך הטבור, שמקושר בו באימו, ודי כה על ידי מקומו אלו, עכשיו הוא נמצא במקום התינופת, הוא נמצא, ועכשיו הקדוש ברוך הוא ממשיך לו לשם נשמה אלוקית, חלק אלוקי ממעל, לתוך כל ה... לתוך כל המציאות הזאת. כן, כן. אלו נמשך אליו החיות והנשמה ממקור העליון והנורא, ממקום שנחצבו משם נשמעות ישראל. משם הוא משיך לו. דלת מחשבה תפיס אותה מהכלל, וזה באמת נפלאות ממדעים, כמו שכתוב, עודך על כנוראות נפלאתי, נפלאים מעשיך. מה זה נפלאים מעשיך? מעשה השם זה פליאה. מה זה פליאה? השכל שלנו לא יכול לתפוס בהם. גם בין המלך שלנו, בין המלך האמת שלנו, הוא עובר כאלו מעברים, אתה אומר, בוא אינה, תשמע איזה... כי השם נדבר ברע, כל הדברים בבחינת קליפה ופרי. והקליפה היא מקום הפרי. תמיד הפרי איפה נמצא? מה זה הבית של הפרי? הקליפה. דווקא הפרי נמצא איפה? בתוך הקליפה, זה המקום שלו. כי כל הפירות והתבועות מקומה והקליפות שלהם, שהם הפסולת כנראה בחוש. וזה מחמת השיגים והפסולת של מלאכים קדמאים. זה מחמת השיגים והפסולת של המלאכים הקדמונים, הכוונה... על מה שקרה גם קודם הבריאה, שהיה עניין של שבירת הכלים, המלאכים שמתו וכו', זה מובא בספר הקבלה, שנמשך מהדין של תחילת הצמצום. הרי בתחילת הבריאה, היה הכל אור אין סוף. עכשיו, כדי ליצור עולם, חייב קודם כל ליצור תשתית לעולם. איך יוצרים תשתית לעולם? הקדוש ברוך הוא מפנה חלק מן האור לצדדים, יוצר חלל פנוי. החלל הפנוי יוצר מצב, החלל הפנוי יוצר מציאות של מידת הדין. תחילת הצמצום, מזה נוצרה מידת הדין. מה זה דין? מכאן ועד כאן. כן, עכשיו, אם לא הייתה מידת הדין, אז שוב כל העסק היה חוזר עד אור אינסוף. אז חייב להיות משהו מצומצם מכאן ועד כאן, ולא יותר.
די.
שדי. שאמר לו עולמו די. כן? זה תחילת מידת הדין, שהיא בעצם מידת הדין כידוע, היא הפסולת ביחס לחסד שהוא הפרי. כן? אז לא היה מקום לבריאה, וצמצם מאוד הצדדים שהוא שורש הדין, ועל ידי זה מתאווה מקום לבריאה. עכשיו, כל המציאות של המציאות ששמה מקום נוצרה ממה? מהצמצום הזה. עכשיו יש מקום. עכשיו יש מקום איפה לברור. ברגע שהגדרתי, שהקדוש ברוך הוא הגדיר את זה, אז עכשיו פה הוא יכול לברור את העולם. ולשם המשיך אור אינסוף בדרך כאן. ואז הוא ממשיך מתוך אור האינסוף, אומר הארי הקדוש, שהמשיך לתוך החלל הפנוי, המשיך קו, קו של אור, קו של אור שהוא נקרא קו האינסוף. ועל ידי זה נתעבו כל העולמות. עכשיו, כל העולמות שאנחנו מדברים עליהם, שזה עולם העשייה, יצירה, והכל, הכל, 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 זה הכל בעצם מקיף את הקו הזה, כן? זה הכל על הקו הזה נבנה, מה שנקרא. על הקו. שושור שדין, ועל ידי זה נתעבו מקום לבריאה, ולמשם נמשיך האור האינסוף דרך קו, ועל ידי זה נתעבו כל העולמות, כמובן כל זה בישראל מתחילתו. הוא מובא בדברים כמה פעמים. נמצא. שקודם התהוות הבריאה, וכמו כן בכל הדברים שבעולם, קודם שבאים לעולם, יש בחינה הזאת שהכרח שיהיה איזה בחינת צמצום, קודם שנמשך האור והאחריות של, של אותו הדבר. לכל, כל, לפני שהאור מגיע, חייב להיות מצב של צמצום. שעל ידי זה הוא נברא ויוצא לעולם. ומחמת שהצמצום הוא שורש הדין והאחריות של אותו הדבר. כן, שמשם עיקר אחיזה בסתרה אחת. הסתרה אחת, עיקר אחיזתה איפה הוא? איפה הוא? במידת הדין. משם זה נמשך. בקליפות. ועל כן היה צריך אדם הראשון לברר הכל, עכשיו אנחנו מגיעים לאדם הראשון. ועל כן היה צריך אדם הראשון לברר הכל על ידי תפילתו. והוא פגם בזה. במקום להתפלל, מה הוא עשה?
שיקר.
הוא רוצה להבין.
הוא רוצה להבין, כן.
את הדעת. כן. הוא פגם בזה, אז זה חטא את הדעת טוב הרע. ומאז נתקללה האדמה, ונגזר עליו, ואכלת את עשב השדה, בזה תפך תאכל לחם. דהיינו שכל הדברים יצאו מלובשים בפסולת וקליפות, והקליפה כדמן הפרי תמיד, וזה כל עבודתנו, כל הימינו, לברר כל הדברים מהקליפות והפסולת שקדמו להם. ומחמת שהקליפה נתאחזה בפרי מאוד, וקדמה לה, כן באמת קשה הבירור מאוד. ומחמת זה רבים נכשלים בזה העולם, ונופלים למקום שנופלים רחמנא ליצלן. רק הצדיקים האמיתים גיבורי כוח שהם מתגברים על יצרם, הם מבררים הכל, ולא זו אף זו, שבתוקף צדקתם מעוררים רחמי השם ברך עלינו, שיחוס עלינו ולא ידענו אותם כמעשינו. אז הצדיקים גם הם דנים אותנו לכף זכות שהקדוש ברוך הוא לא יסתכל על המעשים שלנו, רק יסתכל על מקומנו, רק יסתכל על מה? על המקום שלנו, על מקום של כל אחד ואחד, דרך איזה מקומות הוא נמשך לזרי העולם, מאיפה הוא עבר מסכנה, איזה מסלול הוא עבר? הוא עבר כזה מסלול, מה הפלא נזכה שהוא נמצא במצב כזה? זה לא פלא. כי המקום של כל אחד הוא בחינת הקליפה והפסולת שקדמה לפריט. ועל ידי זה הוא מרחם עלינו ודנת לנו כף זכות כנל. וזה שכתוב, ולא אוסיף עוד להקות כל חי כאשר עשיתי, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. מה זה מנעוריו? למה לא מקטנותו? אה?
כי עד שאתה נער, אין לך את היצר הרע, לא?
כן, אבל למה זה לשון נעוריו? מה זה? אז דרשו חז"ל, ודרשו רבותינו זיכרונם לברכה, מי שננער לצאת מנעי אמו. כלומר, יצר לב האדם הוא רע מאיפה? ממתי? מאותו רגע, מהזמן שהוא ננער לצאת מנעי אמו. שימו לב איך רבי נתן מסביר לנו את זה יפה. מי שננער לצאת ממי אמו דייקה. היינו, כי מקומו גרם לו לחטוא מחמת שיצא ממקום מתונף כזה. מאיפה הוא נולד? האדם יצא ממי אמו, יצא ממקום התינופת. אז מה? זה שהוא חוטא? הוא אמר לצאת, מאיפה הוא בא? ירד מהשמיים? ירד מהשמיים? לא. אז ממילא פה מובן איך הקדוש ברוך הוא דן אותנו לכף זכות. למה? כי הוא מסתכל על מה הוא מסתכל? על המקום שלנו. מסתכל על המקום שלנו. לכן כמו שאמרנו, אנחנו לוקחים את הפסולת של הגורן והיקב, אנחנו לוקחים את הענפים, לוקחים את הקשים, ועם זה אנחנו משחקים. עם זה אנחנו משחקים. שמה זה השיחוך? שמה זה השיחוך? בזה אנחנו מגלים שהקדוש ברוך הוא דן אותנו על כף זכות, לפי מה? לפי המקום שלנו. כי כמו שהסברנו קודם, הענפים של הענפים הם המקום של הפרי, השיבולים, סליחה, הקש של השיבולים, הקשים של השיבולים זה המקום של החיטה, כן? עכשיו, עם זה אנחנו משחקים, דווקא עם זה משחקים. ודווקא על ידי זה מתגלה, הקדוש ברוך הוא מגלה שהוא דן אותנו לכף זכות לפי מקומנו. וכמו שאמר דוד, אין בעוון חוללתי ובחטא יחמתני אימי. מה אתה רוצה לבונו של עולם? אני יוצרתי בעוון, יצרו אותי בעוון, בעוון חוללתי ובחטא יחמתני אימי. כל המציאות שלנו, אנחנו אומרים, האדם נולד ועד הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו. וגם לכן הרחם של האישה נקרא רחם, מלשון מה? רחמים. הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו. למה הוא מרחם עלינו? כי כמו שאמרנו, הוא יצא ממקום התינוק. זה הוא עושה, איך אומרים, זה שהוא חוטא מסכן, זה מובן. זה שהוא זכה לחטוף כמה מצוות, וואו, זה ענק. זה ענק. אז כמו שאמרנו, אז לכן הוא מסתכל על המקום שלנו, כמו שאמרנו. שהדת הודעת על כף זכות בחסד גדול לפי מקומו של כל אחד, הוא התברך במקומו של עולם, שכל זה הוא בחינת סוכה כנעל. ואזי כשהשם יתברך דן אותנו לכף זכות, על ידי מקומו של כל אחד, שהוא הפסולת שגרם לו לחתום, נמצא שנתהפכים העוונות לזכויות. למה נתהפכים העוונות לזכויות? מה? הבן אדם מסכן. טוב, זה שהוא חטא כמו שאמרנו זה מובן. מה, עם כל כך הרבה חטאים הוא זכה לחטוף כמה מצוות? בואי נראה, זה באמת חידוש. זה באמת חידוש. אז עד רבה, העוונות מתהפכים לו לזכויות. כן? זה נזכף לזכותו. כי עם כזו התגברות שהרע כל כך מתגבר עליו, כמו שאמרנו, כן? הוא זכה לחטוף קצת, זה ענף. כמו במשל שמספרו לנו חזר, כן? אז הבן הזה, אבא שלו רחץ אותו וסף אותו והכיל אותו והשקע אותו ותלה לו ארנק, כיס מלא מעות על צווארו ומושיב אותו מול פתח בית זונות. וזה שהוא חוטא, זה, איך אומרים, זה מובן מסכן. מה יעשה הבן ולא יחזר? מה אתה רוצה? מה יעשה?
אין?
אבל אם הוא אמר שם איזה פרק תהילים או משהו כזה, וואי, מה? עם כל המצב הקשה הזה, אז עכשיו הקדוש ברוך הוא שם אותנו בתוך כל המציאות הזאת, בתוך כל הג'יפה, בתוך כל הבלגן הזה, והאדם זוכה לחטוף מעט טוב, זה ענק. אז כבר גם העוונות מתהפכים לזכויות. ועדיין זה די כי הוא יתברך מרחם עלינו ודן אותנו כף זכות כנעל. על כן נעשה מהפסולת די כסכך קדוש. עכשיו אנחנו לוקחים את הפסולת, והפסולת הופכת להיות סכך קדוש. כל השראת השכינה עלינו היא על ידי מה? על ידי הפסולת. שהוא עיקר הסוכה, סליחה?
תשובה מהאהבה, לא?
כן, מה זה תשובה מהאהבה? זה לא מסוגל. תשובה מהאהבה זה כותרת. כשאנחנו זוכרים לתובנה הזאת, זה משהו אחר. כי עיקר הסוכה לזכות לדון אותנו בבחינת מקומו של עולם. בבחינת כיסא הכבוד, אם כל חי. הסוכה היא נקראת אם כל חי. אגב, רבנו, הוא נסתלק באמצע סוכות. למה? כי העניין של רבנו זה עניין הזה. כי זה הלב של סוכות. הוא נסתלק ביום רביעי של סוכות. יש לנו שבעה ימים, שלושה ימים קודם, שלושה אחרי, והוא בדיוק בן. והסוכה נקראת הבינה, אם כל חי. גם אם הבנים, כן? ובדיוק נחמה זה גימטריה אם הבנים. לכן הוא הסוכה. אבל מי בונה את הסוכה? מי בונה את הסוכה?
אנחנו
בונים את הסוכה. הוא צריך שאנחנו נבנה את הסוכה. אנחנו מייצרים את הסוכה. והוא הופך לנו את ההבנות לזכויות, ועכשיו נהיה מזה, נהיה מזה סוכה. נעשה על ידי זה הפסולת די כאשר הקליפה הקודמת לפרי, שהוא בכלל מקום כל אחד, על ידי שהוא יתבר ומסתכל על מקום, כל אחד ודענו אותנו בקו זכות, ומהפך ההבנות לזכויות הסוכה. שזה בעצם, עכשיו, וזה בעצם מסביר לנו את עניין האילן. אנחנו רואים שדווקא בראש האילן, שם זה מתברר, אבל מתחת לאילן יש לנו את הגזע עם הענפים, את הפסולת, וזה שכמו שאמרנו, זה שבין המלך ובין השפחה נמצאים, בין המלך האמת נמצא במצב הזה, אז עכשיו זה מובן. לכן זה אחד הרמזים בעניין האילן הגדול הזה. כן? ועכשיו הודענו אותו לכף זכות. ושם, כמו שאמרנו, פה מתחיל העסק, פה מתחיל העסק להתברר. כן? אני ממשיך בסיפור. לפנות בוקר שמע קול חוכה גדולה מאוד מאוד. הוא שמע קול של צחוק גדול מאוד מאוד. על פני כל היער, שהייתה מתפשטת כל החוכה על כל היער. הייתה חוכה גדולה מאוד מאוד, עד שהיה אילן מזדעזע ומתנענע מן הכל. והוא נתבהל, כלומר בן המלך האמת, נתבהל ונתפחד מאוד מאוד מזה. ואמר לה השני, כלומר השני שזה האדם שהוא פגש, שזה בן השפחה, אני זה הבן שמצא שם על האילן שחב שם מקודם, שוב אין אני מתפחד כלל מזה. הוא אומר לו, אני כבר לא מפחד מזה. כי כבר אני אילן כאן זה כמה לילות, ובכל לילה סמוך אל היום נשמע כל החוכה הזה, זה בסדר, אני מכיר את זה. בהתחלה דיברתי, עכשיו אני כבר לא דיברתי. עד שכל הילנות רועשים ומזדעזעים, ונתבהל מאוד מאוד. ואמר לחברו, הדבר נראה שזהו מקום הידועים, כלומר זה מקום השדים, כך זה נשמע. כי ביישוב לא נשמע כל חוכה כזה, כי מי שמע כל חוכה על כל העולם? פה אנחנו רואים דבר מעניין. קודם כל, מה זה הקול של הצחוק הזה? שהקול הזה מתעורר כל פעם לפנות בוקר. מה זה הקול של הצחוק הזה? מה זה הצחוק הזה? מה זה אז עם הנסחופים? איפה אמרת נכון?
לעתיד לבוא.
לעתיד לבוא יהיה צחוק. אבל הגאולה נקראת בוקר, כידוע. אבל מה זה לפנות בוקר? סמוך לגאולה. סמוך לגאולה כבר מתחיל להישמע הקול של הצחוק הזה. זאת אומרת, האור של הגאולה מתחיל להתעורר קודם, לפנות בוקר. עכשיו שוב, אנחנו רואים שזה לא בבת אחת, זה כבר קורה כמה לילות. כמה לילות, זה כל פעם יש כל... מהירים לאדם את האור הזה, לוקחים לו את זה עוד פעם ועוד פעם, זה תהליך שקורה. אבל הבן המלך האמת הוא נבהל מזה, הוא לוקח את זה ברצינות, ובן השפחה חפף. אז מה אתה מתייחס? הוא לא לוקח את זה ברצינות. כתוב במשלי, חכם ירא ושר מרע, וכסיל מתעבר ובוטח. חכם, הוא לוקח רמז, והרמז גורם לו לסור מן הרע. הכסיל, מה אתה דואג? מתעבר ובוטח, כן? כי הכסיל, כתוב בכסיל, לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות ליבו. הכסיל לא חפץ במה? בתבונה. מה זה תבונה? תבונה זה לשון התבוננות. הוא לא רוצה להתבונן. עכשיו, זה לא שהוא לא יכול להתבונן. הוא לא רוצה להתבונן. איך אומר הנביא ישעיה? החרשים שמעו והעברים הביטו לראות. הוא צועק, החרשים שמעו. למי הוא צועק את זה? לחרשים מסכנים באדם חרש שהוא לא יכול לשמוע. תשמע! הוא לא שומע מסכן, מה אתה רוצה ממנו? לעיוור שמסתובב עם מקל או כלב נחייה. הוא אומר לו, תראה! הוא לא רואה, מה אתה רוצה ממנו? אלא אמרו חזר, הם באמת לא חרשים, הם לא עברים. הם עושים עצמם חרשים ועושים עצמם עברים. מה אתה שומע? לא, מה אתה מתכן? הוא לא רואה, הוא לא רוצה לראות. אז כמו שאמרנו, כשאדם לא רוצה לראות, הוא לא רואה. יש כלל גדול, מה שהלב לא רוצה לראות, העיניים לא רואות. ומה שהלב רוצה לראות, העיניים רואות. אז הוא שומע, אז בין המלך האמת שומע את הקול הזה, הצחוק הזה, והוא לוקח לזה ברצינות. ואילו בין השפחה, זהו, מה אתה מתייחס לזה ברצינות? כן, הוא לא... הוא אומר לו, אני לא מתפחד מזה. ואחר כך נעשה תכף יום, והסתכלו ויראו, והנה הבהמות של זה עומדים, וגם הסוס של זה עומד. וירדו והתחילו לרדוף, זה אחר הבהמות וזה אחר הסוס. והבהמות היו בורחים לאלן יותר, והוא רודף וכולי כנ"ל. וכן השני רדף אחר הסוס, והסוס בורח, עד שהתרחקו וניטעו זה מזה. בתוך כך מצא שק עם לחם. וזה חשוב בוודאי מאוד מאוד במדבר. ולקח השק על כתפו, והלך אחרי הבהמות. עכשיו יש לנו עוד מוטיב שאנחנו נתקלים בו, שהוא מוצא מה? שק עם לחם. תכף נראה מה זה שק עם הלחם. בתוך כך פגע באדם אחד ונתבהם מתחילה. ועכשיו הוא פוגש אדם מוסף. ובתחילה עוד התבהם. אך אף על פי כן היה לו לנחמה קצת מאחר שמצא כאן אדם, ושאל אותו אדם, איך באת לכאן? חזר הוא ושאל את האדם הזה, איך באת אתה לכאן? כנראה שהוא היה יהודי. יהודי עונה בשאלה. זה גוי שואל יהודי, תגיד, למה אתם היהודים תמיד עונים בשאלה? אז הוא אומר לו, למה לא? אז הוא שואל אותו, איך באת לכאן? הוא אומר לו, איך אתה באת לכאן? השיב לה, אני, אבותיי ואבות אבותיי, נתגדלו כאן. אך אתה אכבאת לכאן, כי לכאן לא יבוא כלל שום אדם מן היישוב. עכשיו הוא עושה אחד ועוד אחד. אם הוא ואבות אבותיו נתגדלו כאן, ואדם מן היישוב לא מגיע לשם, זאת אומרת, שאומר שהוא, הוא לא אדם. זה שעומד מולו לא אדם. קצת מפחיד. כן. אחת, כן. ונתבהל, כי הבין שאיזה אדם כלל, מאחר שאומר שאבות אבותיו נתגדלו כאן, ואדם מן היישוב ולא בא לכאן, על כן הבין שבוודאי זה אדם כלל, אף על פי כן לא עשה לו כלל בקרבו, כאן שזה האדם היער, לא עשה שום רעה לזה שהלך אחרי הבהמות. שהוא בן המלך האמת שנחלף כנ"ל, ואמר לו, אין אדם היער לבן המלך האמת, מה אתה עושה כאן? השיב לו שהוא רודף אחרי הבהמות כנ"ל. אמר לו, האדם הנ"ל חדל לך לרדוף אחרי העוונות, כי אין זה בהמות כלל, רק העוונות שלך הם מוליכים אותך כך. די לך, כבר קיבלת את שלך. היינו העונש שלך כבר קיבלת, ואתה חדל לך מלרודפה מאוד. בואי מי ותבוא למה שיעוט לך והלך אלו. אז באמת, שהוא פוגש את אדם היער, שזה בעצם המפגש עם הצדיק, אז עכשיו, מעכשיו ואילך, הוא מפסיק לרדוף אחרי העבודות שלו. בעצם הבהמות זה הרוח הבהמית שבתוכנו, כל התאוות הבהמיות, מה שנקרא דחף. בא לי, מכיר את בא לי? בא לך? בא לך את זה? בא לי, דחף בהמי.
זה אתה מוציא לו כמו פחד, אתה יודע.
מה?
זה הפחד להפסיד משהו, זה מביא לדחף. פחד ודחף.
פחד זה דחף, נכון.
פחד זה להפסיד משהו, לרוץ.
כן, כן, כן.
אולי לא הייתי שם, רגע.
כן, כן.
זה הפסד, אני לא יכול להפסיד את זה.
כן, אולי הפסד, הוא רודף, הוא רודף אחרי זה, הוא מפחד שהוא מפסיד. וזה הדחף שדוחף אותו, נכון, אפשר.
זה חיה כל
התעשייה של הבידור. הוא שוכנע, אולי אני משהו, הסרט הזה, וואי, אני חייב לראות אותו. אני עושה פה מה... זה, אוי, זה לא טעמתי, זה עוד לא טעמתי, זה אני חייב איתו. זה הדחף שדוחף אותו, זה הרדיפה אחרי הבהמות, הוא עודף אחרי הבהמות. אבל כמו שאמרנו, נשחזר קצת מה שדיברנו היום, אז הוא מגיע למקום ששם אין בני אדם. מקום ביער, שומם לחלוטין, שם מעולם לא דבר בני אדם. דיברנו על כך, אז קודם כל שאדם יהיה לו מה שנקרא התבודדות. אם אתה רוצה להתחבר לנשמה שלך, לנקודה שלך, להפסיק לחיות כמו קוף, שמנסה לחכות את זה ומנסה לחכות את ההוא, ו... דורך על זה בשביל להרגיש שווה משהו, או מקנה בהור ומנסה לחכות אותו, כן? אתה חייב לחיות, ללמוד להתחבר לעצמך. בשביל להתחבר לעצמך אתה חייב קצת שקט. פעם ביום, קח לך, אתנחת מכל הסביבה, אם אדם יכול, במקום באמת נקי, כמו שאמרנו, מחוץ לעיר, מחוץ ליישוב, מה טוב, לא, תפוס לך פינה, בחדר, סגור את עצמך, העיקר תהיה לבד. תהיה לבד, אז תתחיל להתחבר לבן המלך האמת שבתוכך, שזה הנשמה שלך, וכמו שאמרנו, כשאדם מחובר לעצמו, הוא לא מקנה באף אחד, הוא גם לא מזלזל באף אחד. כי כמו שאמרנו, זה שהאדם מזלזל באחרים, זה בגלל שהוא מרגיש דפוק. והוא מתוסכל מזה, אז הוא חייב להוריד אחרים כדי להרגיש שווה משהו. עכשיו, אני מרגיש נפי, זה דפוק, זה חמור, זה ככה, אתה מספר לה, כנור, כן, מכיר את השקרה, זה גנב, זה...
הולך על רשיון.
מה? כן, וככה הוא מרגיש את הטוב עם עצמו. עכשיו, אם הוא מרגיש עם עצמו טוב, אולי צריך... טוב, לי טוב לך. אורך השם, אשריך, אשרינו, מבצעו כל טוב. כן? עכשיו, אז זה המפגש, קודם כל זה מתחיל כאן. אחר כך...
נזזתי את זה
קצת. נזיז את התיקות. זה המפגש הראשוני. אחר כך... הוא עולה לאילן הזה, כמו שדיברנו כך. אחר כך הוא עולה לאילן, שזה מה שדיברנו על עניין ש... נתן לכך זכות וכו', לפי מקומו, ושם הוא פוגש בראש אילן, שזה מרמז עניין של שור של השתלשלות, שבאמת להנביטה לכל אחד, לכל אחד. ופה מתחילים הגוף והנשמה להתחבר. כשהגוף והנשמה לא מחוברים, מה זה לא מחוברים? אז כל אחד שורד, מה שנקרא. עכשיו, לגוף יש תפקיד ולנשמה יש תפקיד. כן? והגוף אמור לשרת את הנשמה. ולכן בין השפחה רוטף אחרי סוס. כי הגוף נמשל בזוהר לסוס. כן? למה? הנשמה נמשלת לרוכב, והסוס נמשל לגוף. ככה הזוהר ממשיל את הגוף והנשמה. כאשר העסק הוא מתוקן, אז הסוס לוקח את הרוכב. הוא רוכב והוא מנהיג אותו. אבל כשהעסק לא מתוקן, אז הסוס לוקח את הנשמה, לוקח את הרוכב לאן שהוא רוצה. פתאום רואה שם איזה ערימת חצי, רץ לשם, פתאום רץ לפה, מפיל אותו. כן, זה מצב לא מתוקן. אז בין השפחה, הוא נמשל הסוס, ולכן הוא גם רודף אחרי הסוס. אגב, אדם היער, בכלל כל המסע ומתן שלו זה עם בן המלך האמת. גם לבין השפחה, כמו שאנחנו נראה, בכלל לא מדבר את זה, תציג לדף אחרי הסוס. זה לא להרקות את הגוף. הוא לא מתעסק עם הגוף, הוא מתעסק עם הנשמה. ברגע שהנשמה מגיעה לתיקונה, זה גם עם אלה, גם הגוף יגיע לתיקונה. ברגע שהנשמה לא מגיעה לתיקונה, אז אתה יכול להתעסק עם הגוף, להרקות אותו, להרעיב אותו, לעשות אותו, זה לא יעזור. זה לא יעזור, תראה. קח סוס, תבול אותו במקווה. נהיה פחות סוס. תלביש לו שטריימן, לסוס. נהיה פחות סוס. נהיה אותו סוס. תלביש לו גרביים לבנות. נהיה פחות סוס. אותו סוס. תבין, זה לא יעזור. תלביש לו, תעשה אותו לב. זה נשאר סוס, הוא פחות סוס. יכול לחפש אותו, הוא נשאר סוס. העניין הוא לגעת בנקודה הפנימית שבלב שהיא הנשמה שלך. לכן הצדיק מתעסיק עם הנקודה הזאת, זה העיקר. בכל אופן, כן, אז כשפוגש אדם היער, ואז הוא פוגש, ואז הוא מוצא שק של לחם. השק של הלחם זה מרמז על הדעת של הצדיק. וזה התורה של הצדיק. לכו לחמו בלחמי ושתו ביין נסחתי. התורה נמשלה ללחם. עכשיו, רבי נתן מסביר בהלכות נטיית ידיים על החבל, שיש לימודים ויש דעת שהיא טובה לאדם. אז יש מאכלים שהם טובים לאדם. יש דעת שמזיקה לאדם. פילוסופיה או פילוסופיה אלוקית, זה יכול להזיק לגמרי. אז יש גם מאכלים כנגדם, שהם מאכלים שמזיקים. זה לא אם תאכל, יש מאכל, איך אומרים, אכלת, לא, זה בגדר נשאר ניטרלי, זה לא מוסיף ולא גורע. למדת מתמטיקה, למדת כימיה, למדת פיזיקה, אוקיי, בסדר. לתכלית זה לא יביא אותך, אבל זה לא מזיק כל כך, כן? אבל יש חוכמות שיכולות להזיק לאדם, כן? ואלו מאכלים רעילים, כן? גם בגשמיות יש מאכלים רעילים. ויש מאכלים טובים, שמסביעים והם בריאים, אבל הם לא מסביעים כל כך את האדם. למשל, יש חלקים בתורה, אדם עכשיו לומד, מתפלפל בגמרא. אתה לא שמח שמח עם הפלפול, אבל אם הפלפול הזה לא יביא לידי הלכה, אין בזה תועלת. כן? אין תועלת בלימוד הזה. אז עיקר הלימוד צריך שמה? יוביל אותנו למה? להוציא מזה הלכה. הרבה פעמים הגמרא שואלת, הרבה פעמים שאלות, שואלת הגמרא למה נפקא מינה. כלומר, האם יוצא לנו מזה משהו? אם יוצא משהו, נמשיך, לא יוצא. דלג, מה זה סתם בזה את הזמן? אם אין לי איזה שום דבר, כן, שיוצא לי מזה, תועלת מסוימת, אז חבל הזמן, סתם בזבוז זמן. אז החייב שיצא מזה איזשהו עשייה. עכשיו, זה, כנגד זה, אלו המאכלים שאדם אוכל, אבל הוא לא שבע לאורך זמן. למשל, אדם אכל עכשיו דגים, בשר, פירות, סלטים, הוא שבע לפרק זמן קצר מאוד, תוך זמן קצר הוא ירצה שוב לאכול. למה? כי הוא לא אכל את זה עם לחם. ברגע שהוא אוכל את זה עם לחם, אז זה גם יסביע אותו. ולא משנה, אוכל אפילו פרוסת לחם עם זה, כבר העוף והדגים והסלטים והכל יסביע אותו לפרק זמן ממושך. אז מה מסביע הלחם? אז הלחם הוא בעצם עיקרה של התורה. אומר רבי נתן, אז יש לימוד, כמו שאמרנו, שזה הלכה. כשאתה לומד הלכה זה מאוד מאוד חשוב, אבל יש לימוד עוד יותר חשוב. ומה הוא? הלימוד, איך אני זוכה לקיים את התורה. זאת אומרת, אם אתה עכשיו יודע, הוא יודע הלכות לא תחמוד, אלוף בזה. זה אומר שהוא לא יחמוד? זה אומר שהוא לא יחמוד?
תיאוריה הוא יודע.
הוא יודע מה עשו מה מותר, אבל זה לא אומר שיש לו עדיין כלים איך לקיים את זה. אז מה? ראינו אנשים גאונים, אבל לא, למה? כי מה חסר לו? חסר לו את לחמה של תורה. ולחמה של תורה מסדיר המידת על זה אלה מספרי רבנו. שנותנים לנו כלים איך לקיים את התורה. אנשי שלומנו היו אומרים, שמשה רבן נתן לנו את התורה, ורבן נותן לנו את קיום התורה. עכשיו, תורה, בלי קיום התורה, זה חסר. זה חסר. למה זה חסר? כמו שאמרנו, אוקיי, אז הוא יודע. אבל לא המדרש עיקר, אלא המעשה. לא רק שזה חסר, זה יכול להיות אפילו יותר גרוע, כי לפני כן הוא היה שוגג, עכשיו הוא נהיה מזיד. כן? אז למדת, עכשיו נהיה את המזיד. אשריך.
זה גם הדבר
הזה
גבוה ביותר,
לתקיים
את התורה בשמחה, זה עוד יותר.
זה הקיום התורה. רבנו מלמד אותך איך לקיים את התורה בשמחה, וכל הספרי רבנו, ספרי רבי נתן, זה בעצם נותן לנו אפשרות איך לקיים את התורה. לכן מסביר רבי נתן בהלכות נטילת ידיים, שזה נקרא הלחם של התורה, לחמה של תורה, ואם אדם אוכל יצא, אז כמו שאמרנו, זה לא בא לסתור את שאר הלימודים. כן, אז עכשיו אתה תלמד גמרא, גם הגמרא תשביע אותך. גם המשניות תשביע אותך, וגם המדרשים תשביע אותך. אתה תמצא בכל מקום ומקום את הדעת הנפלאה הזאת. גם בכל, כן? לאו דווקא שם, גם תלמד שאר לימודים, תלמד חומש, תלמד מה שלא תלמד, אתה תמצא את זה גם שם. כמו שאדם, כמו שאמרנו, אוכל לחם, אוכל פרוסה, מספיק שאוכל פרוסת לחם, ואכל עם זה כמה, עם מרה וזה וזה, יסבע. אבל אם לא אוכל פרוסת לחם, יאכל את כל מה שאכל, הוא לא יסבע. עכשיו, כולה מה אכל? פרוסת לחם. נכון? עכשיו, זה יותר מעניין גם לאכול לחם עם שם דברים, כן? לחם לבד זה גם כן. אז לכן צריכים ללמוד את ספרי רבנו, וגם שאר הלימודים, וצריכים להבין שבעצם זה לחמה של תורה. אז ברגע שהוא נתקל עם אותו שק עם לחם, יש לנו פה, כמו שאמרנו עכשיו, עוד עניין, שהוא נתקל עם הדעת של הצדיק, עכשיו הוא נתקל עם הצדיק, כמו שאמרנו, שאומר לו חדל יודף אחר העבודות. ועכשיו אני הוליך אותך למה שאתה ראות באמת, כן? ועכשיו אני אקח אותך וכל אחד מאוד פעמות, בוא עימי, זאת אומרת תתחבר איתי, ותבוא למה שיעוט לך ועל החימה. עכשיו הוא מתחבר עם הצדיק, ואז הוא לוקח אותו, ומכאן ואילך, כמו שאנחנו נראה בהמשך הסיפור, הוא יוביל אותו לתיקון המושלם, והתיקון המושלם זה כמו שאמרנו בתחילת השיעור, זה הוודאות הזאת שאני מה? שאני חלק אלוקים ממה, שאני בן מלך. שאני חלק מהקדוש ברוך הוא. בלי ספק, לא אני מדקלם את זה, כן? כל ישראל בני מלכים, אלא אני יודע את זה בלב. זה, זה הוודאות הזאת, הידיעה הוודאית הזאת, זה, 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 זה העניין. ולקחת כל יהודי ויהודי למקום הזה, שהוא יהיה כמו שהסברנו כמה פעמים, שיהיה בית מקדש מהלך, מה שנקרא. זה היה תזעת השם. יופי.
אמן.
שוי.
חזק וברוך.
חזק וברוך.
מה אתה מאחר?